שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שולם.
נו, עשיתם חזק חזק וניס חזק.
השתדלנו ומיד נכנסנו לשיבובים. במיחי קרקור פרס מויס.
נכון, נכון, נכון.
שיבובים, יש הרבה הנהגות שאנשים מקפידים עליהם. נו, קדוש יסיירה.
כן.
אז ראיתי יש מובא בשם שהם מקובולים, כל אחד יקבל על עצמו איזה משהו, אז יש כאלה ביום שישי לא אוכלים מבושל עד חצויס. זאת אומרת, כל הנהגה, שגם אם זה נראה לנו הנהגה קטנה, זה אנחנו נראה בפרשה עוד מעט, שיהודים קיבל על עצמו קבלה, והראיו גדולי עם הצדיקים היו תמיד אומרים, אתה קיבלת קבלה, תוריד חצי, תוריד עוד חצי, תישאר רק עם משהו שאתה...
שזה תחזיק מעמד.
יכול להחזיק איתו. כן. אז כל קבלה קטנה, כל דבר קטן, בסופו של דבר זה פועל דברים גדולים.
אז... אני זוכר שהיינו צעירים בברום.
עדיין צעירים, אפשרים.
כן, כן, חתיכים. אז למדנו בישיבת כפר חסידים, אתה זוכר בברום? אז אני זוכר שהמשגיח פעם סיפר, על, שהוא דיבר על קבלה, לקבל על עצמך קבלה, שתהיה קבלה קטנה, אבל שתסחוד איתה. אז הוא סיפר שפעם הוא דיבר על קבלה, לקבל על עצמו משהו. הוא ראה איזה בחור שהיה לו מחברת, שהוא קיבל על עצמו. אם אני לא טועה, זה היה 375 קבלות שהוא קיבל על עצמו בחוברת.
כל יום.
בחור, כן. ואז הוא, קיצו, נתן הסבר שלם. איך מקבלים קבלה, מה שאמרת?
מהות הקבלה.
כן. בחודש חשוון האחרון נפטר אחד מהדמויות ההוד, צנועות של ירושלים, שלא הכירו אותם, רבי יוסף שלום טאוב. הוא היה יהודי שנולד בהונגריה, עבר את שנות המלחמה הנורא, הגיע לפה לארץ, והוא היה יושב, כל חסידות בלז הכיר אותו, כל הצעירים, כל הבחורים, כל מי שגדל בחסידות בלז, הכירו, רבי יוסף שולם היה יושב בחדר קפה, קווה, כרמון ביידיש, בחדר קפה של הקפה, והוא היה יושב שם עם החברוצה שלו, שעות על גבי שעות, היו יושבים ולומדים.
לא שותים קפה, לומדים.
עכשיו, הוא היה אדם שעבד לפרנסתו, אבל קווה התאים לתורה. נו, מה אנחנו מבינים, רב אברום, מה זה קבע איתים לתורה? שהוא עבד 8 שעות או 10 שעות, 12 שעות, וקבע איתים לתורה 3 שעות אף היומי, לא. אצלו קביעת איתים לתורה היה 12 שעות ביום, הוא קבע איתים לתורה. וכשהוא יצא לפנסיה, זה נהיה 16 ו-17 שעות.
הרב רויזמן, רב יוניסון רויזמן.
הראש ישיבה
סיפר לנו פעם שלמד בבאר יעקב, וזה היה שם איזה בחור שאבא שלו היה בלבוס, שאלת אותו פעם מה הוא רוצה להיות. אמר לו, בלבוס טוב, כמו אבא שלי. הוא הזדעזע.
בלבוס.
ופעם יצא לו להיות שהם היו גרים באיזה מקום, שהוא בא אליהם בין הזמנים לכמה ימים לנופש, היה להם איזה משהו.
שמואל.
כן, ואז הוא ראה שאבא שלו, הבלבוס, יושב ולומד כל הזמן. אז אמר, כזה בלבוס זה בסדר.
איי, 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 חזק, חזק. אז בקיצור, הוא היה יושב ולומד בבלז בחדר קפה. למה בחדר קפה דווקא? הוא היה כבר מבוגר, הוא והחברוצה שלו. ובסמדרש, בקיץ, אז יש מזגנים חזקים, אז מאוד קר. ובחורף, גם היה להם קר. אז הם יושבים בחדר קפה, ששם יש את הקפה, ושם
הדוד,
יש
הדוד
את
הגדול.
הדוד, וכולם מוזגים לעצמם קפה, אז היה להם חם שם. אבל הם לא היו שמים לב, וכל הסובבים שם, אותם, מה שהיה בקפה, מה שהיה כל הנייס, שכולם יושבים. הם יושבים בפינה שלהם, ויושבים ולומדים שעות על גבי שעות. ככה כולם הכירו, כולם, כל החסידות בלז, גדלה על הדמויות ההוד שלו ושל החברוצות שיושבים ולומדים ככה שעות. הוא, בשנותיו המאוחרות, לאט לאט הראייה שלו הלכה והתעממה, הוא לא ראה כל כך טוב, שראיתה ונחלשה. אז הוא היה, אז בהתחלה הוא היה כאילו מתאמץ עם העיניים שלו, ואז אחרי זה היה משתמש בזכוכית מגדלת, ועד ש...
גם זה לא עזר.
עין אחת כבר הלכה, גמרנו, זה לא עזר יותר. ולאט לאט גם העין השני הלכה. מה עושה רבי יוסף שולם? יהודי כמוהו לא נכנס לדיכאון, לא, גמרנו, לא יכול לראות, אין לי כלום. הוא היה קם בבוקר, היה לו שני קופסאות, קופסה ריקה וקופסה מלאה.
מלאה במה?
בדיסק, בקלטות. היה שומע את השיעורים של מיכל זילבר.
דף היומי.
מהבוקר, דף היומי, מהבוקר עד הלילה.
אפשר דף היומי הראשון אולי זה היה. כן. הדף.
אז הוא ככה שמע 16 שעות ביממה, רב אברום, שיעורים, הוא שמע לפעמים ככה 10 דיסקים, 14
קלטות, קלטות,
נכון, 10 קלטות, 14 קלטות.
פעם גם רב אלתר היה קלטות.
והוא חזר, מה שהיה לו ברור, היה חוזר ושומע. אז הוא היה מתחיל עם הקופסה המלאה, שומע בטייפ, ומעביר את זה לקופסה הריקה, שומע, מעביר את זה לקופסה הריקה. וגם הרי השמיעה שלו גם לאט לאט הלכה
ביתה. החושים, החושים נחלשו.
אז לאט לאט עוד זה הוא היה שומע יותר בקול. ויותר בקול, ככה שהיה בקול רם, הוא היה שומע את הדפים, מכך הצמוד לאוזן שלו, מנסה לשמוע. אז זה היה כבר בבית שלו, נראה לו, היה שומע יותר, כי היה שם, היה לו כבר קשה. פעם אחת אמרו, החליטו הרופאים, הוא היה כבר מבוגר, אבל אמרו, אולי נעשה לו ניתוח ונוכל להחזיר את מאור עיניו.
כן.
כל הזמן פחדו לעשות את זה, כי מי יודע מה יקרה, שאדם זקן, זה מסוכן לו.
שלא יפסיד לגמרי את הראייה, כן, בכלל המצב
יפסיד,
של הרדמה.
שלו, כן, אז המצב של הרדמה, של זה, זה מסוכן לגוף. המצב הגופני הכללי, כן,
עיוור הוא כבר היה.
כן. אז, אבל בסוף הרופא החליט, נעשה לו ניתוח. כי תביאו אותו לחדר הניתוחים, הכל, והוא היה כולו מאושר. ושכחתי לספר על זה פרט, היה לו משהו אחד שהוא היה נהיה עצוב. כשהיה מגיע מסכת סירובין, אז הוא היה נהיה עצוב. אמר, אני לא יכול לראות את כל הסרטוטים, אמר פעם, הגמרות לא היה את כל הסרטוטים של העירוב, איך זה היה, איך הכל. היום יש לי סרטוטים, יש דברים, אני יכול לראות, אבל אני לא יכול לראות, אני לא יכול לדעת, הוא צריך רק לדמיין. פה במסכת סירובין קבוע, הוא היה נהנך. והוא לא אמר, איך אני אלמד מסכת סירובין? אז הוא היה כולו שמח לקראת הניתוח, הנה עכשיו אני אוכל ללמוד מסכת סירובין, אני אוכל גם לראות וללמוד, הוא היה כולו מאושר. רגע אחד לפני שהתחיל הניתוח בברום, הרופא חזר בו. והחליט לא לעשות את הניתוח. נו, רב אברום, מה אתה היית? חס ושלום, לא אתה, יהודי אחר. אני נשבר כולו, עד שאיך סוף סוף חוזר, עושים לי ניתוח, אני יכול לראות, ועכשיו עוד פעם אני חוזר למצב של הראשון. הוא מיד ירד מהמיטה ככה, ואומר, טוב, חוזרים חזרה לטייפ. חוזרים חזרה לשמוע מהטייפ,
ככה עם חיוך. וחזר
חזרה לזה שלו, ואפילו שהוא היה, רב אברום, היה תמיד עם חסכיים, לא היה לו צאצאים, לא היה לו ילדים.
שמח.
אבל תמיד הבית שלו היה עם סוכריות וממתקים לילדים שהיו מגיעים לתת להם. יהודי שלמרות שעבר את שנות הזעם, למרות שלא יכל לראות, שבסוף חייו לא יכל לשמוע, תמיד היה לו חיוך על הפנים שלו, ותמיד מה היה אהבה ממסוס חייו, היה לימוד התורה.
איי, איי, איי. וחי בהם, כי פשוט חי, חי את התורה. בפרשה שלנו מדברים שמשה רבינו, שהעם האמין והוא קיבל, אז דיברנו קודם על העניין של דבר אחד קטן, שקבולה אחת, הנוגה טובה שהאדם מחזיק, אפילו כתוב בספרים הקדושים שכל אדם אין לו איזה מצווה, שהוא ייקח אותה ו...
שהמצווה שלו.
שהמצווה שלו ויקיים אותה בהידור.
איזה מצווה יש לכם או באברהם?
זה אחרי השידור. באמת מסופר נראה לי הרב נוסן, תלמידו של הרב נחמן, שהוא קיבל על עצמו הרב
נחמן. היה יורצת שלו לא מזמן.
שהוא טס בטייבס.
כן.
שהוא... יוד בטייבס.
לא מזמן.
כידוע שעושים את האילולה בערב הצום. בכל אופן, אז הוא אמר לו שיקבל על עצמו, הוא קיבל על עצמו את שבס. מצווס שבס. שמיר אז שבס על כל המסתעף. כל אדם מתת מלוכס. הכל רציני מאוד. בעצם כל יהודי מוכרע בזה רב שלם. אבל הוא קיבל את זה עם כל ההידורים. בכל אופן, היה איזה יהודי, יש איזה משפחה שכולם יודעים שם את האיגרת הרמב"ן בעל פה. הסבא לימד את הבנים, הבנים את הנכדים. נו, לרב שלום, אולי תכניסו את זה אצלכם גם. איגרת הרמב"ן בעל פה. כתוב, יש סגולה שמי שאומר את איגרת הרמב"ן באותו יום, הוא לא ינזק. הסבא שם זה יציל אותו. ולכן הוא הקפיד והוא העביר את זה דורות הלאה. מה היה עם זה? גם אני מכיר איזה מחנך מפורסם, שהוא דוחק בתלמידים שלו בתחילת השנה, ללמוד בריך שמי בעל פה. בריך שמי זה תפילה, זה תפילה קשה מבחינת הלא מוכרת, וספר תורה זה לא תמיד מצב כזה שאפשר להגיד, רוצים לנשק את הספר תורה, או פה כזה מצב ביניים שלא תמיד נמצאים מול הסידור, אז לדעת בריך שמי בעל פה.
תפילה מיוחדת במינה.
תפילה מיוחדת. היום יש לנו את היסוד מלכוס ועוד פירושים, שרואים באמת המילים של התפילה. אז זה באמת זכות גדולה. בכל אופן, אז הוא למד את איגרת הרמב"ן בעל פה, הוא במלחמה, הוא היה בהונגריה, והיו צריכים, הצבא שנלחם שם, אז היה שדות מוקשים, והם פחדו להיכנס בשדות מוקשים, אז מה הם עשו? היה להם פטנט. הם לקחו יהודים ואמרו להם, תלכו. היו הולכים אחרי היהודים. והשם ירחם, כל פעם אם לא היה מוקש, היו הולכים אחריהם, ואם היה מוקש, אז היהודי השם הלכים מהזה שנהרג. וקרה כמה פעמים שהם קראו לאותו יהודי, אנחנו מדברים על הרב רייזמן, והוא היה אומר כל פעם את איגרת הרמב"ן, והוא הולך, והוא ניצל בניסים, והוא חוזר, אחרי המשימה. והוא מספר שפעם אחת, הם השתקרו שם, הגויים, הקצינים, ההונגרים, ופתאום קראו להם דחוף שהם צריכים לבוא לאיזה מקום, ובגלל הלחץ של הזמן, אז הם ויתרו על היהודי התורן, על הבשר תותחים, בשר מוגשים לענייננו, ורצו בעצמה ויעלו על מוקש והתפוצצו. אז הוא תלה את הזכות הזאת באיגרת הרמב"ן, שהוא היה אומר שזה מה שיציל אותו. וואו. אז אנחנו רואים פה איזו הנהגה טובה, וכמו שאמרנו, זה, הנהגה זה שוב, זה לא דווקא איזה מצווה, זה גם לא דווקא מצווה דאורייסה, לא מתבסס דאורייסה, כל הנהגה טובה, שיהודים קבל על עצמו, לכבוד הרבוין שלו אילום, אז כבר בכוחה להשפיע. אנחנו יודעים שהנהגה טובה זה גם מילה טובה, לכבד את אחד את השני. החובץ חיים מספר על עצמו, שהוא היה מסתובב בעיירות, בן נחלמאי רבועה מדבר, מחזק בניין שמר הסלושוין, בהלוכה, ואחרי זה הוא מוכר את הספרים, ואנשים היו קונים. ופעם אחת הוא הגיע לאיזה מקום, והוא רואה שלפניו הגיע גם איזה מגיד. באותה תקופה, היו אנשים שזה היה הפרנסה שלהם.
בטח.
היה מגיע בן נחלמאי רבועה, אחד שהוא היה מגיד, והוא מדבר, ואחרי זה
עושה סיבוב. מורר את העם לתשובה, כן.
ונותנים לו כסף, מזה הוא היה חי.
נכון.
אז פעם החובץ חיים הגיע, והוא רואה שיש שם את המגיד ההוא. אז החובץ חיים אמר לו, כמה אתה מקבל בדרך כלל? אמר לו את הסכום, אז הוא הביא לו. אז אמר לו, אתה מסכים, אני אביא לך את הסכום הזה,
ואני
אדבר ואני רוצה למכור את הספרים. בסדר, הוא הסכים. והחובץ חיים אומר שהוא עשה את זה, והוא לא קיבל, והוא לא מכר אפילו ספר אחד.
החובץ
חיים אמר, אף פעם זה לא קרה. והוא חשב, למה? למה הוא, אם אפשר לקרוא איזה נש ככה, למה זה קרה לו? בעצם הרי הוא נתן לאותו יהודי את הכסף שם הרוויח. אבל צריך להגיע למסקנה שזה לא הכסף. זה גם הכסף, אבל גם הכבוד שאותו יהודי מקבל מזה שהוא...
זה הוא מנע ממנו.
ואת זה הוא מנע ממנו, וזה היה הסיבה. אז באמת אחרי זה היה פעם אחרת, שעוד פעם צריך להגיע, ועוד פעם היה איזה מישהו, אז... אז שם הוא כן נתן לו, וכן כן נתן לו לדבר, ועם הכל, ורק בסוף אחרי זה הוא מחר בלי קשר, באמת היה לו את ההצלחה שלו. אז רואים, אז אנחנו צריכים לעורר פה על העניין הזה. הדבר טוב, לא למנוע אותו ממישהו אחר. את אותו כבוד שיש לו, אותו מכובדות, הנחת שיש לו מזה, זה גם דבר חשוב לשעצמו, שאפשר לקחת שום דבר ליהודי, גם לא בשביל זלזול, גם לא לקחת משהו שמגיע ליהודי.
יפה מאוד, יפה מאוד, יש הכוח. החיים, רב אברום, לפעמים אדם חושב שישועה שלו והברכה שלו והשפע שלו יבוא מאיזה מקום אחר, מאיזה השקעה, מאיזה משהו ככה שיבוא לו. אדם לא יודע שלפעמים הישועה נמצאת אצלו בכיס, ממש אצלו בפנים. שהוא יכול, משם תבוא לו הישועה, בכל מצב. יש עכשיו סיפור שרץ עכשיו בכל המקומות.
במקווה.
כן, איזה מוסד גדול עשה מהגרלה, כאילו אדם תורמים כסף למוסד, ויש הגרלה לסכום גדול, ומי שזוכה, כן, זוכה בסכום הגדול, כמו פייס, כן, רב אברום. מה שאנחנו חולמים כל היום, היינו כחולמים. הקיצו, אז היה אחד, הקיצו, הגיע הגרלה הגדולה של מה שזה היה, וזכה בן אדם בסכום הגדול, ובודקים את האיש, ורוצים באמת להתקשר אליו, ותת לו את הדיע לו שהוא זכה בסכום הגדול, אז פתאום רואים שאת הכרטיס אשראי שלו, את הפרטים שלו, זה לא עבר. היה סירוב של חברת האשראי.
בטח עושים? התמלא הכרטיס בכל החודש.
כן, קונה הרבה באושרת. קיצו. אז אמרו, מה עושים? אז התקשרו לרב, הרב של הארגון מסתובב, ושאלו אותו, מה עושים? אז הרב אמר, תתקשרו לאיש, ותגידו לו, אל תספרו לו שהוא זכה, תגידו לו שיש לך סירוב מהכרטיס שלך, האם אתה תרצה לתת כרטיס אחר במקום? ואם הוא יגיד כן, מיד תגידו לו שהוא זכה, אל תחכו שגם הוא יתן, כי אורך השם, הוא מיד, הוא
הראה שהוא רוצה. לא לבדוק אם הכרטיס השני עובר.
כן, הוא הראה נכונות. אם יגיד לכם לא, הוא פספס.
באמת, למה לא? רב שואלה, אם הכרטיס השני גם לא יעבור?
לא, אז יורידו את זה מהכסף שלו.
זה שאלה לצופים, שורי בית. לידידנו רב מיכול ברכסים, שיפתור את התשובה.
כן, כן, אנחנו נראה שאתה מאתגר אותו הרבה, ברוך השם. אולי יש לך משכונה אחרת, מישהו לאתגר.
הוא, יש לו כבר את האנשים שלו, זה בסדר.
בקיצור, התקשרו אליו רב אברום, והאיש אמר נחרצות, לא, תרמתי, זה לא עבר, כנראה זה משמיים, ואני לא רוצה לתרום שוב.
אתם בטוחים שזה היה כזה ניסוח ארוך?
וניתקו את הטלפון, והאיש פספס את הסכום הגדול שהגיע לו, אני לא יודע אם אולי איפשהו קרה את זה, או שעכשיו מהסיפור שלנו, הוא שומע את זה, והוא לא נרדם בלילה.
אז אני עודד אותך,
אותו האיש,
צופה יקר שלא זכית, מה שרב שלמה בעצם מתכוון לומר, שמשמיים לא היית צריך לזכות.
אני לא מזכיר רב אברום, סליחה שאני...
משמיים הוא לא היה צריך.
משמיים הוא לא היה צריך, הוא לא זכה, כי הוא לא עשה את המעשה הטוב. אם הוא היה עושה את המעשה הטוב של החסד, הוא היה זוכה. זה היה מוסר הזכל שאני בא להגיד.
אתם אומרים שבגלל שהוא לא רצה.
הוא פספס.
כן.
נותנים לאדם זכויות, הזדמנויות בחיים.
אז איזה מסע אנחנו מעבירים לו עכשיו שרואה אותנו? משתתפים בצערו.
אז כן, אנחנו באמת, אם הוא באמת רואה אותנו, אנחנו באמת ננחם אותו, אבל זה באמת המוסר הזכל שאני בא להגיד. לאדם יש הזדמנויות, ואם הוא לא תופס את ההזדמנויות האלה, הוא מפספס. אני אספר עוד סיפור.
רב מיילך תמיד אומר שיש לאדם זמנים שהכספת נפתח. הוא צריך...
הוא יכול לתפוס, סליחה, סליחה.
זה ההזדמנות של השולחן להישבר. הוא אומר שהכספת נפתחת וזה הזדמנות.
עוד סיפור שסיפר הרב החסיד רמנדל פוטרפס, הוא היה בסיביר. אז הוא סיפר שהסוהרים שם בכלא, היו אסרו על האסירים לשחק בקלפים. לא יודע, זה היה אולי איזה חוק שלוש.
לא רצו שיש שם משחקי בקוביה בטח.
כן, שלא רגישו משוחרים יותר מדי. והחוק בא ליעבור. והאסירים כמובן היו משחקים, מה הם יכולים לעשות בשעות הפנאי שלהם? היו משחקים? אז היה ככה...
היו מכורים בטח.
איזה מלשין אחד היה אומר שהנה עכשיו הם משחקים. הוא היה מגיע ככה ביקורת, ותוך שנייה הקלפים היו נעלמים, היו מחפשים איזה בשיא הצבים, ולא היו מוצאים כלום, והיו יוצאים. היו יוצאים,
אחרי
מוצאים את הקלפים, וממשיכים לשחק עוד הפעם. נו, איך הם לא מצאו רב אברום? רב אברום, אתם אולי בכלא, אתם יודעים איפה מחביאים דברים, אבל איפה הם החביאו את זה, נו רב אברום? הם היו קייסים, מומחים גדולים מהאסירים שם. אז כל פעם שהסוער היה נכנס, אז הם יסמים את זה בכיס שלו, את הקלפים. ואז הוא היה מחפש את הקלפים, לא היה מוצא את הקלפים, כי זה בכיס שלו. רגע, לפני שהוא היה יוצא, היו מוצאים את זה עוד פעם, שולפים את זה מהכיס שלו, והיו ממשיכים לשחק.
מה שנקרא, פעם קייס, תמיד קייס.
כן, אמר מנדל, הסוער הזה מחפש, הוא לא יודע איפה זה, איפה הקלפים, זה בכיס שלו, זה נמצא אצלך,
כי כל הדבר מלך,
אותו דבר. אדם מחפש, איפה זה, מה זה? זה נמצא אצלך, אתה יכול להתחזק, ממך זה יופיע, ממך תצמח הישועה. בברום, יש לכם אולי איזה סיפור, שמעתי שאתם מכירים את הסיפור עם מנדל פוטרפס.
רבנותה זילבר, הוא סיפר לרב זילבר שלנו, שלח לו שהיה איזה יהודי אחד באמריקה, שהוא היה יבואן, מביא סחורות, מוכר, נוסע לסין, לבייג'ין, לכמה שבועות, ומוכר ככה, זה היה הפרנסה שלו. ממרחק טוב ילך, מה שנקרא. אחד הפעמים החושים שלו, העסקיים, לא עמדו לו, והוא קנה סחורה, לא משהו, אז אם אלו לא הצליח למכור אותה, וכשעכשיו היה צריך לסעוד פעם לסין, לקנות סחורה, לא היה לו כסף. לא יודע מה לעשות, ממש מטה לחמו, התפלל, והוא רואה את השכן שלו, עומד לידו בתפילה, ואומר, אולי אני אבקש ממנו, לא, לא איזה גביר, אבל יהודי אמר, אולי יכול לעזור לו. הוא מספר לו את הסיפור שלו, הוא מכיר אותו, שהוא אדם אמין ואחראי וכו' וכו'. וכשהוא מספר לו, שאל אותו בדיוק מה היה, את הפרטים, ואותו יהודי חושב לעצמו, יש לי בבייסמנט, אתם יודעים רב שלם, שם באמריקה יש בייסמנט, יש כל אחד מרתף, קומת קרקע כזאת, שהוא אומר, יש שם בתוך קופסת נעליים, הוא חסך בשנים האחרונות לחתונה של הבת שלו, $100,000. והוא חושב להביא לו, לא להביא לו, ניסיון גדול, מי יודע, אולי החושים שלו עוד פעם יחזבו אותו, עוד פעם ילך הכסף, אבל צד שני, יש פה מצווה גדולה לעזור ליהודי, ו... אין לו חזוק שהחושים שלו טועים, קורה. רק יגיד, אבל נו, כמו כל ניסיון יש מאבקים לכאן ולכאן, והוא ברוך השם עומד בניסיון ואומר לו, אני אביא לך, יש לי בבית ואני אביא לך. או, שקועיך, ככה מהרגע להרגע, תודה רבה. בוא איתי הביתה, הולך אותו אחרי התפילה הביתה, אחרי שאתה לסון אמר לו, בוא תחכה רגע, אני אלך להביא את זה. ויורד לבייסמנט, וזה היה באזור שלפני פסח כנראה, והוא רואה שהעזרת החרוצה, כבר התחיל לנקות את הבייסמנט, וחשכו עיניו, והוא ראה הקופסה של הנעליים, הישנה, עם $100,000 לא נמצאת. בחרדה עצומה מתקשר לה, מהר
לעוזרת.
לעוזרת, והיא אומרת לו, כן, אני כבר שלשום, אתמול שלשום, זרקתי את זה לפח. וואי. היא אומרת לו, רגע, מה, כל כך חשוב לך הנעליים שהיו שם, אז נו, במונסי, לא מורקים את הפחים בימי רביעי, אלא רק בשני, שלישי, חמישי וראשון, משהו כזה. אז הלך מהר לפח. הוא רץ לפח, הוא מוציא, מוציא עוד שקית ועוד שקית, עד שברוך השם הוא מוצא, הוא מוצא את אותה קופסת נעליים.
וואי.
הוא רץ איתה על ההוא למעלה, כבר עבר עד 20 דקות, הוא לא ידע מה קרה, חשב שהוא התחרד, השאיר אותו בסלון של הבית לייבש אותו. הוא מספר לו את כל הסיפור. הם יוצאים בריקוד.
וואי.
הרב דיבשן, תראו מה זה. אם הוא, אדם חושב שעשה טובה לעצמו, הלך להביא לו הלוואה, עשה טובה לעצמו, עשה טובה לעצמו. בזכות זה שעמד בניסיון ולעזור לחבר, לעזור ליהודי, כשהוא צריך עזרה.
מדהים.
היה לו ישועה עצמית.
של כוח לברון, של כוח לכולם, שיהיה גוד שבס.
שבס, גוד שבס, בשורות טובות.
ולהתחזק משהו, כמו שאמרתם, שבובים.
שבובים.
שבס.